אנחנו נלמד על לידת גד ואשר, לאחר שבשיעור הקודם למדנו על לידת דן ונפתלי. רחל נותנת את שפחתה ליעקב ונולדים דן ונפתלי, והיום נראה שלאה נותנת את שפחתה ליעקב ונולדים גד ואשר. אז בואו נלמד את זה מפסוקים ט' עד י' ג'. אנחנו בפרק למד, פרשת ויצא. ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלת זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. ותלת זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה, מדוע לאה צריכה לתת את שפחתה ליעקב? והלא היא לא עקרה כמו רחל, ויש לה כבר ארבעה בנים משלה. אז לשם מה היא צריכה לתת את שפחתה ליעקב? עוד נאמר בפסוק ט', ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה. אם תשבו את זה לפסוק ד', תסתכלו בבקשה בפסוק ד', כשרחל נותנת את שפחתה ליעקב, לא כתוב ותיקח את בלהה, אלא מה כתוב? רק ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ולא כתוב ותיקח. אז מדוע יש אצל לאה את הכפילות הזאת? ותיקח ותיתן. ואילו אצל רחל רק ותיתן לו את בלהה ולא כתוב ותיקח. מה המשמעות של הדבר הזה? פסוק י', ותלת זלפה שפחת לאה ליעקב בן. יש פה משהו מוזר מכל הלידות הקודמות, כיוון שבכל הלידות הקודמות נאמר ותהר ותלת בן, ואילו פה נעדר התיאור ותהר. יש רק ותלד ולא כתוב ותהר, וגם בפסוק י"ב כשהיא יולדת את אשר גם כתוב ותלד זלפה בלי ותהר. מה משמעות הדבר הזה? פסוק י"א, ותאמר לאה בא גד. בא גד, הכוונה בא מזל, מזל טוב, בא לבית. זה למעשה שתי מילים, בא גד. אם כן, מדוע אנחנו קוראים בא גד, ואילו בכתיב זה כתוב כאילו בגד, בלשון בגידה? מה היחס בין הקרי לכתיב? שבקרי זה בא גד, ובכתיב זה בגד. פסוק י"ב, ותלת זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. לשמה צריך להגיד בן שני? אתם זוכרות אותה שאלה שאלנו לגבי נפתלי. אם נפתלי נולד אחרי דן, אז ברור שהוא בן שני. אותו דבר כאן, למה צריך להגיד שאשר הוא בן שני ליעקב, והלא זה ברור מאליו. פסוק י"ג, ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות. באושרי, מהו אושרה של לאה בלידת אשר? מה גרם לה להיות כל כך מאושרת יותר מכל הבנים האחרים? מה פירוש כי אישרוני? ומדוע דווקא בנות? ומי אלה הבנות? אז בעזרת השם בשאלות הללו אנחנו נעסוק בשיעור הזה. אז דבר ראשון, אומר הרד"ק במקור אחד, מדוע לאה הייתה צריכה לתת את זלפה שפחתה ליעקב והלא היא לא עקרה? ותרא לאה, מקור אחד, ואף על פי שהיו לה בנים, רצתה להרבות בנים. כי כל כוונתם הייתה להרבות בנים. זאת אומרת, יש פה שאיפה מצד לאה, אחרי שכתוב עליה, ותעמוד מלדת, לא להפסיק ללדת. אם אני עכשיו לא יולדת, אני אתן את שפחתי, כדי שהיא תלד ויהיו עוד ועוד ועוד בנים בבניין עם ישראל. ונשאלת השאלה, מה הביא אותה לעשות את הדבר הזה? מדוע היא לא עשתה את זה, אלא אחרי שרחל נתנה את שפחתה ליעקב? וכדי להבין את זה, צריך לזכור שכאשר רחל ילדה את נפתלי, היא אמרה, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ולפי ההסבר שנפתולים זה חיבורים, הבנו שרחל מודה שרק בזכות שהתחברה בחיבורים אלוקיים, שגם לאה תהיה אשתו של יעקב, ושתיהם ביחד נתחברו להיות נשותיו של יעקב, גם יכולתי. זאת אומרת, רחל מבינה שכל מה שהיא יכולה ללדת, זה רק בזכות שגם לאה היא אשת יעקב, והיא עכשיו יולדת לו בנים, והיא למעשה סוללת לה את הדרך להופעת המדרגה שלה, לכך שהיא תלד את הבנים שלה. אז אחרי שרחל מתרוממת להבין, שכל מה שהיא תוכל ללדת זה בזכות לאה, שהיא קודם כל יולדת את הבנים, היא קודם כל מעמידה את האדנים של הבניין, את כל השבטים, ורק אחר כך רחל תוכל ללדת את הבנים שלה, שהם חוד החנית, שהם השפיץ שבשפיץ, שהם מעין עולם הבא, שהם המטרה של הכל. אחרי שרחל מבינה את זה, גם לאה מבינה שעכשיו היא תעשה טוב בעולם אם היא תוסיף להוליד בנים. כי ככל שיהיו עכשיו יותר בנים, היא תקדם את הבניין כדי שהוא יהיה מושלם, כדי שהוא יהיה מלא את כל האיברים שצריכים להיות בו, וזה מה שיקרב את הופעת מדרגתה של רחל. כל מה שהיא רוצה להוליד בנים עוד ועוד, זה בגלל שהיא מבינה שזה מה שיקרב את הופעת מדרגת רחל. כי רחל היא בסוף, אז עכשיו צריכים להשקיע בבניין הגוף, בבניין של כל האדנים שמרכיבים את הגוף, ואז כשהגוף יהיה מושלם, אז רחל תוכל ללדת את הבנים שלה. ולכן היא מזדרזת להעמיד עכשיו עוד בנים. וכל השאיפה הזאת להרבות בנים היא נוגעת לעוד עניין נוסף. לאה מבינה שמה שהולך להיוולד פה זה עם ישראל. ועם ישראל זו נשמה כללית גדולה, אלוקית ואין סופית. ומכיוון שמדובר בנשמה כל כך גדולה, היא לא יכולה להצטמצם במיעוט איברים. היא חייבת להופיע באושר של גוונים, בריבוי של בנים, שכל אחד יש לו את הצבע ואת הסגנון המיוחד שלו. אז לאה מבינה שריבוי הבנים הוא יהיה ביטוי לגודלה של נשמת החיים של הבניין, של עם ישראל, ולכן היא רוצה להרבות בנים כדי לאפשר את הופעת הנשמה של כלל ישראל בריבוי גוונים, בריבוי צבעים. ואז ראינו שכאשר רחל נותנת את שפחתה, כתוב רק ותיתן לו את בלעה שפחתה לאישה, ואצל לאה כתוב ותיקח את זלפה ותיתן אותה ליעקב לאישה. מדוע אצל רחל כתוב רק ותיתן, ואילו אצל לאה כתוב ותיקח ותיתן? אז אם אתם זוכרות, אנחנו למדנו שלשון לקיחה אין ויקח אלא לשון עילוי. זאת אומרת, אם הפועל ויקח מיותר, זה בא להגיד שהמעשה הוא לא רק טכני, אלא יש פה מחשבה, כוונה של עילוי. כבר עמדנו על זה בשיעורים הקודמים. אבל כיוון שפה שתי האימהות נותנות את השפחות מתוך מגמה של עילוי, להרחיב את הבניין, להכשיר את המציאות לקראת הופעת הבנים של רחל, אז צריך לחפש פה משמעות אחרת. וכאן המשמעות של ותיקח ותיתן, זאת אומרת, רחל לא הייתה צריכה לקחת את השפחה. למה? כי אצל רחל אין מרחק בינה ובין השפחה. היא לא צריכה לקחת אותה מאיפה שהיא נמצאת ולהביא אותה, בגלל שהיא נמצאת במקום של רחל. וכפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, השפחות מייצגות את עולם החומר, את עולם הגוף, והאימהות מייצגות את עולם הנשמה, את עולם הרוח. כשאנחנו אומרים שאין מרחק בין רחל ובין שפחתה, זה בדיוק מבטא את המדרגה של רחל, את מדרגת לעתיד לבוא, שבה כבר אין הפרש בין הגוף ובין הנשמה, בין הקודש ובין החול. זאת מדרגת לעתיד לבוא, כמו שאנחנו אומרים שלעתיד לבוא, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת ששם השם יופיע באחדות בכל חלקי הבריאה, והגוף יאיר את אור הנשמה, הוא יהיה מאוחד לגמרי עם הנשמה. אז לכן לא כתוב ותיקח רחל את שפחתה ותיתן, כי אצל רחל אין מרחק בין השפחה ובינה, משום שרחל מבטאת את האחדות הגמורה, את עולם התיקון, שעולם החומר כבר מתוקן לגמרי מהאנוכיות, מהגסות, מהכבדות, והוא מאוחד לגמרי עם נשמתו. אבל אצל לאה כתוב ותיקח ותיתן. מדוע? כי המדרגה של לאה זה העמל. העמל של מה? העמל של לקרב עוד ועוד את החומר אל נשמתו, לזכך את החומר, לרומם אותו. אז אצל לאה חייב שיהיה הבדל בין הקודש ובין החול, כי אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו שואפים לקרב את החול. וכדי להגיע למדרגה של האחדות הגמורה שבין הגוף לנשמה, בין הקודש לחול, צריך את העמל של הלקיחה של עולם החומר, ולרומם אותו, ולקדש אותו, ולנקות, לצרף אותו מכל הסיגים של האנוכיות ושל הכבדות. אי אפשר להגיע למדרגה של רחל, של האחדות בין הקודש לחול, בלי ההבדלה שבין הקודש לחול. אצל לאה חייבת להיות הבדלה. אנחנו צריכים להבין שהגוף והנשמה הם לא דומים בכלל, כי הגוף הוא קרוץ מאפר, ויש בו נטיות נמוכות של כבדות, והנשמה היא קרוצה מחומר עליון, מתחת לכיסא הכבוד, היא רוחנית, היא שמיימית, היא תאורה. חייבים קודם כל להבין שיש פה שתי מערכות שונות, מערכה של הגוף ומערכה של הנשמה. ורק מתוך שמבינים את ההבדל, אז אפשר לקחת את החומר ולהרים אותו, להביע את הנשמה. קודם כל, צריכה להיות הכרה ברורה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה מאוד מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה בדור שלנו, שיש נטייה כזאת לטשטש את ההבדלים בין איש לאישה, בין ישראל לעמים, כולנו שווים, כולנו אותו דבר, שקר וחזב. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם הבדלה. ורק מתוך ההבדלה אפשר יהיה להגיע לאחדות. אנחנו רואים שזה למעשה המבנה של תפילת עלינו לשבח. עלינו לשבח מורכבת משני חלקים. החלק הראשון, שלא עשנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם הגויים ככה ואנחנו ככה, שהם ככה ואנחנו ככה. החלק הראשון של עלינו לשבח מבדיל תכלית ההבדלה בינינו ונגוי. עם ישראל לא דומה בשום פנים ואופן לגויים. אנחנו קרוצים מחומר אחר. לשם מה אנחנו כל כך מדגישים את ההבדלה? זה החלק השני. על כן נקווה לך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל. אנחנו רוצים את האחדות, שכל הגויים מאוחדים סביב התוכן של עם ישראל, סביב הנשמה. אבל כדי להגיע לעל כן נקווה לך, יכירו וידעו כל יושבי תבל, וכולם יהיו מאוחדים סביב שם השם, בשביל זה אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא כמו הם. למה זה חשוב? למה זה חשוב להדגיש את המעלה של עם ישראל? כי כשאנחנו יודעים שיש מקום עליון יותר, זה גורם לשאיפה כלפי מעלה. אבל אם כולם באותו גובה, אז אין לנו לאן לשאוף. חייבים לברר את המעלה של עם ישראל. ודווקא המעלה שואבת את הכל כלפי מעלה. אם אדם הוא כמו בהמה, אז אין לבהמות לאן לשאוף, לאן, אין להם לאן להתעלות, כי אין משהו יותר גבוה מבהמה. ולכן כל כך חשוב להדגיש את ההבדלים. תסתכלו בבקשה במקור 2, יש באורות הקודש, הרב מביא ציטוט מהזוהר שמסכם את הרעיון הזה. והרב קוק כותב, סיטרה אחרה, שרי בחיבורה וסיים בפירודה. וסיטרה דקדושה, שרי בפירודה וסיים בחיבורה. מה זה סיטרה אחרה? סיטרה אחרה זה הצד האחר, לא הצד של הקדושה. שרי בחיבורה, הכוונה הוא מתחיל בחיבור. הצד של התומעה בא ואומר, כולנו ביחד, כולנו אותו דבר, כולנו שווים, אין הבדל בין איש ואישה, אין הבדל בין ישראל לעמים. סיטרה אחרה שרי בחיבורה, הוא מתחיל באחדות, אבל מסיים בפירודה. מה מביאה האחדות שהיא לא מתחילה מן ההבדלה? בסוף היא מביאה לפירוד. למה? כי בסופו של דבר האיש והאישה הם לא אותו דבר. ואם אתה עכשיו תאחד אותם ואתה תעשה אותם אותו דבר, זה הליכה נגד הטבע. ובסופו של דבר כמה אפשר ללכת נגד הטבע? אתם יודעות שיש משל של המהר"ל שאומר שכאשר זורקים אבן לאוויר, כמה זמן אבן יכולה להחזיק מעמד באוויר? כמה שניות? דקה. אבל בסופו של דבר הטבע של האבן זה להיות על האדמה. כמה היא כבר יכולה להיות באוויר? בסופו של דבר היא תגיע לאדמה. זאת אומרת, אי אפשר ללכת נגד הטבע. איש צריך להיות איש ואישה צריכה להיות אישה. ואם הולכים נגד הטבע, בסופו של דבר הטבע ידרוש את שלו. ואז כשאתה לא נותן לטבע את מה ששלו, אז יש מלחמה. אז יש פירודים, וכל אחד נלחם על שלו, וסיים בפירודה. עולם שלא מתחיל מההבדלות שיש בין המדרגות, זה שרי בחיבורה, והוא מתחיל מהשוויון ומהאחדות, סופו של דבר הכל מתפרק. סיים בפירודה. אבל סיטרה דקדושה, הצד של הקדושה, שרה בפירודה. אנחנו מתחילים עם הפירוד, עם ההבדלה שיש בין ישראל לעמים, בין קודש לחול, בין איש לאישה, ודווקא ההבדלה הזאת, וסיים בחיבורה, היא בונה את האחדות. האחדות לא יכולה להיוולד אלא על רקע ההבדלה. ואם כולם שווים, אין לנו לאן לחתור, אין לנו לאן לשאוף. ולכן זה הרעיון שגלום פה, בכך שעל רחל כתוב, ותיתן את שפחתה. היא לא צריכה לקחת אותה, כי היא מחוברת אליה לגמרי. אצל רחל, עולם הקודש והחול ביחד. זה סיים בחיבורה, זה סיים, זה בסוף, זה לעתיד לבוא, זה מעין עולם הבא המדרגה של רחל. אבל לאה מלמדת אותנו את המציאות שקודמת לחיבורה. יש ותיקח את שפחתה ותיתן אותה ליעקב. לאה מבטאת את המציאות שעדיין האחדות הזאת לא קיימת. עדיין צריך את העבודה של ההבדלה, שאני לא כמו השפחה, והגוף לא כמו הנשמה, והחול הוא לא כמו הקודש. ורק מתוך ההבחנה שבין המדרגות אפשר להגיע למדרגה של רחל, של האחדות הגמורה שבין הקודש לחול. זאת הנקודה של ותיקח את זלפה ותיתן. אחר כך שאלנו, מדוע כתוב בטל את זלפה בלי ההיריון? בדרך כלל, זה גם, זו שאלה על התורה. למה בכלל התורה כל פעם צריכה להגיד ותר ותלד? אם אישה ילדה, ברור שהיא הייתה בהיריון. אז למה כתוב ותר? אלא התורה מחנכת אותנו שאין לידה בלי הריון. זאת אומרת, אין לידה, אין פרי, בלי תהליך של התפתחות איתי והדרגתי שקודם, שקודם לו. העולם שלנו זה לא לחיצת כפתור, העולם שלנו זה עמל, זה עבודה של בניין, של טיפוס הדרגתי שלב על גבי שלב, שרק מתוכו צומח הפרי. אז לכן התורה מתעקשת להגיד, ותר ותלד. לפני כל לידה חשוב להדגיש שיש הריון שהוא מוליד את הפרי. אבל בזלפה כתוב ותלד בלי ההיריון. למה? אז רשי מסביר שכשזלפה הייתה בהיריון, ההיריון שלה לא היה ניכר. זאת אומרת, לא, אף אחד לא ראה, לא ראו שהיא הייתה בהיריון, רק ברגע שהיא ילדה, אז הבינו שהיא הייתה בהיריון. אז מה זה הסיפור הזה? למה אצל זלפה אנחנו לא רואים את ההיריון? ההיריון הוא מייצג את הדרך, את השלב של העמל. וזלפה יולדת עכשיו בן, שהוא כביכול נולד ללא הריון. מה פירוש הדבר? אנחנו יודעים שהתהליכיות והדרגתיות והעמל זו תוצאה של חטא אדם הראשון. בגלל שחטא אדם הראשון חטא, אז עכשיו בעצב תלדי בנים, ארבעה בית עצבונך ועירונך, עכשיו צריך לבנות את המציאות ולתקן אותה שלב על גבי שלב. אבל לעתיד לבוא, חז"ל אומרים שעתידה אישה לילד בכל יום, זאת אומרת ביום שהיא הרתה, באותו יום היא תלד. לא נצטרך את הצער הזה, את העמל הזה, את ההדרגתיות הזאת. כי לעתיד לבוא החומר כל כך יזוקח ויצא מתומעתו, שלא נצטרך את המאמץ של התיקון. זאת אומרת שזלפה עכשיו יולדת בן בלי הריון, זאת אומרת שהיא יולדת בן שגלומה בו מדרגת לעתיד לבוא. שיש לנו כבר את הפרי בלי ההיריון, בלי העמל. אז מה אנחנו רואים? שלאה, שהיא מייצגת את העמל, שהיא מייצגת את הדרך, את הטיפוס ההדרגתי, היא עכשיו יולדת בן במדרגה של רחל, במדרגה של לעתיד לבוא. במדרגה שכבר לא צריך את ההיריון, שלא צריך את העמל, ולידה זה דבר פשוט וטבעי. אז זה רגע גדול בבית יעקב, שבו למעשה מתאחדות לגמרי המדרגות של לאה ורחל. לאה שהיא מייצגת את הדרך ואת העמל, היא כבר יולדת בן בלי העמל. שכבר לא צריך את העמל, ולכן היא אומרת בגד, בגד, זה אומר במזל טוב לבית, הגיעה השעה שהמדרגות של האחדות בין הקודש לחול, בין רחל ולאה, בין גוף ונשמה כבר יכולות להופיע, ולכן אומרים חז"ל במקור שלוש, את יגדה דביתה, הכוונה במזל הבית, את הגדה דאלמה, בא מזל העולם. זאת אומרת, זאת השאיפה של הבית, זה המזל של הבית, האחדות של המדרגות, וזה גם המזל של העולם. לשם העולם שואף, לאחדות הזאת של המדרגות בין רחל ולאה, בין ההווה והעתיד, בין הקודש לחול, בין הדרך והמטרה, זאת השאיפה של עם ישראל, של העולם כולו. לכן אומרים חז"ל שגד נולד מהול, זאת אומרת ללא אורלה. מה משמעות שהוא נולד מהול? האורלה היא בעצם החיץ, המחיצה שאותמת את האפשרות של הופעת הנשמה. האורלה מבטאת את הגסות, את האטימות של החומר שהוא לא מאפשר את ההזרחה של התמות. טוב, של היושר, של הצדק, של חיי הנשמה. זה העיכוב. אורלה זה העיכוב שלא מאפשר לחיי הנשמה לפרוץ קדימה. לכן כשגד נולד ללא אורלה, זאת אומרת שהוא כבר נולד ללא מחסום של עולם החומר. זאת אומרת שעולם החומר כבר השתחרר מזוהמתו, מגסותו ואנוכיותו, וכבר לא, אין צורך בעמל של האדם כדי להשלים את הגוף, לתקן את החיים. זה בגד, זה מזל גדול שבא לבית. אז אם כך, למה נכתב בלשון בגד? אם זה בגד, במזל טוב, אז למה לא כתוב בגד, אלא בגד? אז יש פה רעיון עמוק. כשם שבלידת נפתלי, רחל התרוממה להבין את הצד הלכתחילי שבנפתולים, שבזה שהיא הייתה צריכה להתפתל ולשקר ליעקב, והיא אמרה נפתולי אלוקים נפתלתי, בתוך הסיבוכים האלה יש תוכנית אלוקית, ולכן יכולתי לעמוד בניסיון הזה. זאת אומרת שהיא התרוממה להבין את הצד הלכתחילי שבנפתולים. למה? כי אני לא הייתי יכולה ללדת אם לאה לא הייתה מקדימה אותי לחופה. היא מבינה את הסדר האלוקי הלכתחילי שבתוך הסיבוכים. כשרחל מבינה את זה, גם עכשיו לאה מתרוממת להבין את הצד הלכתחילי שבבגידה של לבן ביעקב. לבן רימה את יעקב, הוא נתן לו את לאה במקום רחל. אז עכשיו כשהיא אומרת בגד, במזל טוב לבית, היא מבינה שזה תוצאה של הבגד, של הבגד של לבן שבגד ביעקב. הקדוש ברוך הוא סובב את המציאות שהיא תגיע לאחדות הכוחות שבין רחל ולאה, ולכן היה לבן צריך לרמות את יעקב כדי שגם אני אכנס לבניין הבית של יעקב, ובסופו של דבר תהיה פה אחדות של המדרגות. זאת אומרת שלאה מבררת שהקדוש ברוך הוא גאון בלרתום גם את רשעת הרשעים להופעת התוכנית האידיאלית שלו. ולכן אומרים חז"ל שבגד יש כוח מיוחד שהוא מסוגל להחריט את הרשעה מן השורש. זאת אומרת, כשנפגשים עם השלמות של שבט גד, זה מנפץ את כל השקר שברשעה, את כל החלקיות, את כל הפירודיות, את כל האנוכיות. בואו נקרא את זה במקור 4. כשנולד גד, בא מי שעתיד לגדד משתיתן של עובדי כוכבים. הכוונה, מה זה לגדד? לכרות. לכרות משתיתן, הכוונה את התשתית של עבודה זרה. לגד יש כוח לכרות את התשתית של עובדי כוכבים. מי זה? מי משבט גד אנחנו רואים שיש לו את הכוח הזה? אליהו. אליהו הנביא היה משבט גד, מתושבי גלעד, אליהו הגלעדי. למה? מאיפה זה בא לגד, לאליהו הנביא, הכוח הזה להכות את הרשעה שוק על ירך? כיוון שכאשר נולד גד, לאה למעשה בררה שכל הרשעות של לבן, כל מה שהוא בגד ביעקב ורימה אותו, כל זה היה לצורך הופעת הטוב, להופעת בניין בית ישראל על ידי שתי אמאות, שתי מדרגות שונות שלבסוף הם התאחדו. כל הרמאות של לבן הייתה לצורך טוב, לצורך בניין עם ישראל בצורה כזאת שיביא לאחדות הכוחות. אז מה היא בררה פה? היא בררה שלמעשה לרשעה אין ערך מצד עצמה. כל מה שהרשעה קיימת זה כדי לתגבר את הופעת הטוב. היא בררה שלרשעה אין אחיזה בעולם מצד עצמה. לשקר אין רגליים, השקר לא עומד על כלום, אין לו בסיס. אבל כל מה שהוא נמצא בעולם, מה שמעמיד אותו זה הטוב. והרשעה כולה כפופה בעולם להופעת הטוב, אז בעצם אין רשעה. כי הרשעה כל כולה, כל מגמתה זה להצמיח את הטוב. אז כשלאה אמרה, כשהיא אמרה בגד, והיא כללה בתוך זה גם את הבגד, היא בעצם בררה שכל הבגד זה בגד. כל הרשעה, כל הבגידה, זה כדי להוליד את הגד, את המזל טוב, את אחדות הכוחות. אז היא בררה שלרשעה אין אחיזה, אין לה עמידה מצד עצמה, לכן הרשעה כולה כעשן תכלה. זה בדיוק הכוח של גד, של אליהו הנביא, לברר שאין לרשעה עמוד שדרה, בגלל שכל הרשעה כפופה להופעת הטוב. לכן יש לו כוח לגדד משתיתן של עובדי כוכבים, להחריט, לשמוט את הקרקע מן היסוד של כל העמידה של עובדי כוכבים, כי הוא בעצם יש לו את הכוח לברר שעבודת כוכבים אין לה כלום מצד עצמה. כל הרוע וכל הרשעה בעולם כפופים לחלוטין להופעת הטוב. אז מתוך ההכרה של לאה שביסוד הבגד עומד בגד, זה הוליד את גד ואת אליהו הנביא משבט גד, שמברר שעבודת כוכבים, שהרשעה בעצם היא חסרת אחיזה מצד עצמה, וככה הוא מביס אותה, וככה הוא מחריט את השתיתה. ואז נולד אשר, והתורה מציינת שאשר היה הבן השני, בדיוק כמו שהסברנו על נפתלי. למה צריך להגיד בן שני? כי הוא על גבי הראשון. אי אפשר לדבר על אשר בלי גד. גד סולל את הדרך להופעת אשר. דן סולל את הדרך להופעת נפתלי. אז אשר הוא למעשה קומה שנייה על גבי גד, על גבי הקומה הראשונה. למה הוא דווקא על גבי המדרגה הראשונה? כי אם אנחנו מסבירים שהמדרגה של גד זה הניצחון המוחלט של הנשמה, את גסותו ואביותו של החומר, את האורלה, וגד נולד ללא אורלה, הוא נולד מעול, והוא נולד כביכול בלי הריון, בלי, שכבר אין את הצורך עוד בהיריון ובעמל. אז אחרי שכבשנו את עולם החומר, עכשיו נסללה הדרך להופעת מדרגת אשר, שהיא המדרגה שנותנת הרחבת החיים ועינוגם בקדושה ובתארה. אז עכשיו יכולה להופיע מדרגת אשר. מה זה מדרגת אשר? לחיות את החיים של העולם הזה בשיא פיתוחם, עינוגם, מותרותיהם ופערם, והכל בקדושה. אחרי שהכרתנו את העבודה זרה וביררנו שכל הרשעה היא שקר וכל האורלה אפשר להסיר אותה, אז עכשיו אפשר לברר איך הגוף, איך כל עולם החומר יכול להזריח את אור הנשמה. ואת זה רואים באשר. איך רואים באשר? על אשר כתוב, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. זה כתוב בברכת יעקב את אשר. מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, פרשת ויחי. זאת אומרת, אצל אשר אנחנו פוגשים את השמנה, את המעדנים, מעדני מלך. ועוד אומרת התורה בספר דברים, כשמשה רבנו מברך את אשר, שאשר תובל בשמן רגלו. מה פירוש הדבר? בחלקת אשר, בנחלת אשר, הם גידלו עצי זית, והייתה תנובה כל כך גדולה, היה שפע של זית, שהיו יכולים לטבול את הרגליים בשמן, מרוב שפע של שמן, מרוב עושר כלכלי. ואף על פי שאשר היה מפתח מאוד את המעדנים, והיה בעל עושר כלכלי גדול מאוד, כתוב עליו, יהי רצוי אחיו. אחיו לא קינאו בו, הוא היה רצוי לאחיו, אהבו אותו, מה זה אומר? זה אומר שכל הטיפוח של המעדנים והאושר החומרי היה נקי מאנוכיות, מתחרותיות, וזה לא איים על אף אחד, ולהפך הכל היה מתוך טוב, מתוך רצון להשפיע ולתת לכל מי שאין לו וגם למי שיש לו. אצל אשר כל הפיתוח והעידון של החומר, הכל מופיע בקדושה ובטהרה. בואו נקרא את לשון הספורנו במקור 5. הנה אשר בזה יהיה ברוך מכל שאר השבטים. כי אמנם על כל עשיר תהיה קנאת אחיו ושנאתם בצד מה. תמיד מקנאים בעשיר ומפתחים שנאה כלפיו, כי הוא מאיים במעמדו. והפך זה יקרה לשבטו של אשר, אבל באשר זה פסיכולוגיה אחרת, כי אמנם יהי רצוי אחיו ותובל בשמן רגלו, אף על פי שתובל בשמן רגלו יהי רצוי אחיו. ולכן אומרים חז"ל שהבנות של שבט אשר היו יפות במיוחד, ולכן הם נישאו דווקא לכהנים ולמלכים. מה זה אומר שבנות שבט אשר התחתנו דווקא עם הכהנים ועם המלכים? זה אומר שהיופי שלהם היה שייך לכהונה, היה שייך לקדושה, היה שייך למלכות. היופי שלהם ביטא שלמות של חיי נשמה. זאת אומרת שגם בלידת אשר אנחנו ממשיכים לראות את ההתאחדות שבין הגוף והנשמה, את ההתאחדות של מדרגת רחל ולאה. לאה שמבטאת את הדרך ואת העמל, יולדת בנים שהם למעשה במדרגה של רחל. ואז לאה ברוח קודשה, זה מדהים, יש לה תינוק שעוד לא רואים עליו כלום, אבל היא כבר קולטת איזה אושר יש בבן הזה, בתינוק הזה. והיא קולטת את גודל קידוש השם, קידוש השם שכל מרחב חיי החול וכל המותרות והתענוגות כבר מביעים את הקדושה, את התארה, את שם השם, וליבה מתמלא אושר. בטח זה תיקון עולם, זאת מדרגת תיקון עולם. ואז היא אומר, וזה האושר של לאה, באושרי, זה מקור האושר שלה, שממנה יוצא תינוק שמדרגת תיקון של עולם כבר מופיעה בו בגלוי. ואז הבנות, הנשים שסובבות את לאה, כי אישרוני בנות, הן מאשרות אותה. מה הכוונה? אומרים חז"ל במקור 6, כי אישרוני בנות, לומר אשרי מי שזכה לכך. מה זה כי אישרוני בנות? אמרו ללאה אשרייך שילדת בן כזה. אז אנחנו רואים שלא רק לאה זיהתה מה גלום בתינוק הזה, אלא גם הבנות, גם החברה שסבבה את לאה, קלטה את משב הרוח, את הבשורה שיש בתינוק הזה. זה מדהים, כי זה מאוד מחזק את מה שאמרנו בהתחלה, שכל תינוק שנולד בבית יעקב זה לא עובר מעל העולם. העולם חי את זה, חווה את זה, מרגיש שיש פה משב רוח חדש, משב רוח של תיקון עולם. והבנות מתעוררות להביע את מה שהנפש שלהם קולטת, שיש פה עושר גדול, שיש פה בשורה גדולה, שהקדושה זה לא משהו שהוא מנותק מהחיים, שהוא מעל החיים, אלא הקדושה זה הטבע של החיים, זה מופיע בשמן, זה מופיע במעדני מלך. יש פה בשורה של תיקון עולם שמלמדת שהקדושה היא לא ערך של מעל החיים, היא לא ערך שמעל החיים, אלא היא עצם החיים. דווקא כשהחיים מופיעים בקדושה, אז יש חיים, אז יש פריחה, אז יש יופי, אז יש סגסוג. מדוע דווקא אנשים אמרו ללאה אשרייך שזכית ללדת תינוק כזה? משום שהבשורה בלידת אשר היא מופיעה דווקא בצדדים הטבעיים, במעדנים, בשמן, והאישה מייצגת את הצד הטבעי, את האם כל חי, את החיות, את החיים, לעומת האיש שמייצג את הצד המושכל של החיים. דיברנו על זה, אנחנו לא נרחיב על זה. ולכן בלידת אשר, ששלמות החיים באה דווקא לידי ביטוי ברובד הטבעי, אז דווקא הבנות שמייצגות את הצד הטבעי מבטאות את את האושר הזה, את השלמות הזאת. לעומת שלמות מדרגת גד, שדיברנו שגד מסוגל להחריט את הרשעה מן היסוד, זאת אומרת יש לו את הכוח לעמוד מול הרשעה ולהילחם נגדה ולברר שהיא אפס מאופס, אבל מדרגת החיים של אשר היא על גבי גד. זאת אומרת, זה מדרגת חיים שהיא כבר מעל הצורך להילחם. גד צריך להחריט משתיתם של עובדי כוכבים. אבל אשר הוא כבר נמצא מעל הצורך להוכיח את האמת ולהילחם על האמת, הוא כבר מבטא חיים שלמים, הרמונים של שלווה, חיים מלאים, שקט ושלווה, מעבר לצורך במלחמה. וכך אומרים חז"ל במקור 7, אמר רבי לוי, לא לן אשר באכסניה מימיו. מה הכוונה? שאשר לא נצרך לישון באכסניה. זאת אומרת, הוא לא נצרך לנדוד ממקום למקום לצורך פרנסתו. כי פרנסתו הייתה מצויה לו בשפע במקומו, הוא לא היה צריך לצאת מחוץ לנחלתו כדי להשיג את פרנסתו, לכן הוא לא היה נזקק ללון באכסניה מימיו. זאת אומרת שהיה מצוי שפע בתוך נחלתו, שהקרין הרבה שקט והרבה שלווה על החיים שלו. ועוד אומרים חז"ל במקור 8, ירש גובהי פלטריות. גובה פלטריות הכוונה פסגות הרים גבוהים. הוא בנה את הבתים שלו על פסגות של הרים גבוהים. שבט אשר נחלתו הייתה על חוף הים מן הכרמל עד סידון. והוא גר על פסגות הרי הכרמל, ומשם הוא צפה את הנוף. זאת אומרת ש... בואו נקרא עוד פעם את חז"ל, ירש גבהי פלטריות, ישב על פסגות הרים גבוהים, מה שלא ירש יהודה ארצות. זאת אומרת, יותר ממה שיהודה נחל שטחים, הוא נחל נופים מרהיבים. והנוף המרהיב בוודאי משרה אווירה רגועה ושלווה, שזה חלק ממה שמאפיין את החיים של אשר, שהם כבר חיים של שלווה בארמנותייך, מדרגת תיקון עולם, מזלפה של לאה נותנת אותה ליעקב, נולדים בנים במדרגה של רחל. בשיעור הבא אנחנו נלמד על לידת יששכר וזבולון, ומקדימה לה פרשת הדודאים. אנחנו נצטרך לעיין בעמקות רבה בסוגיית הדודאים, כדי להבין את המשמעות העמוקה שלהם, ואיך מתוך הסוגיה הזאת, בעזרת השם, נולדו יששכר ובנימין, ובינתיים כל טוב.